ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים. שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, הכל מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי, מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב לכל אורחת שתגיע באמפתיה, כנות וסקרנות, בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. היום אני מארחת את דפנה ברקת, היא פסיכולוגית קלינית, יזמית, מהסוג שאחת לתקופה יוצרת דבר מה חדש, ועד כה יצירותיה נגעו לעולמות היחסים במשפחה. המעבדה לחקר היחסים המשתנים בין הורים לילדים התחילה בביתה הפרטי, והביאה להבנה כי הורים וילדים נמצאים במסע התפתחות משותף, וזהו מסע החיים, מסע שניתן לעצב אותו. בשנת 2017, ביחד עם אליזה חושן, הן בנו את המודל שנקרא תנאים של חיבה, הורות בכל גיל. בפרק אדבר עם דפנה על האתגרים שקשורים ליחסים בין הורים לילדים, בדגש על אימהות לילדים בוגרים. צהריים טובים, דפנה.
צהריים טובים.
אני ממש חיכיתי לפגישה איתך, כי אני מרגישה ברמה האישית שהתפקיד שהכי מורכב לי בחיים זה התפקיד של האימהות.
ואת כנראה לא היחידה.
אני באופן אישי כל הזמן אומרת שאני יותר קל לי להתנהל בחלקים התעסוקתיים, ואין ספק שכל החלקים של ההורות והאימהות פוגשים אותי כל פעם ומאתגרים אותי מחדש, כאילו מראות לפניי כל הזמן. אז אני מניחה שאת שומעת את זה...
לגמרי.
זה לא חריגה?
ממש לא. ממש לא חריגה. וגם אפשר להבין את זה, כי בעצם, את יודעת, בעבודה אנחנו מתפקדות בתוך תפקיד כזה שיש לו הגדרה מאוד ברורה וסדר, ואנחנו פחות או יותר יודעות מה אנחנו צריכות לעשות. בחיים אנחנו כל הזמן פוגשות את הילדים שלנו משתנים, אנחנו משתנות, אנחנו מוקפות בעצם העבודה, גם היא אחד האתגרים שאנחנו צריכות להחזיק ביחד עם ההורות. זה לא את ההורות אנחנו מחזיקים ביחד עם העבודה, אלא ההורות, המשפחה, נכון? זה מרכז, ואז יש את כל הדברים שמסביב. אז כשהילדים שלנו מאתגרים אותנו, הם מפעילים אותנו במקומות מאוד עמוקים, מחברים אותנו למסע הילדי שאנחנו עברנו, הם באים עם הצרכים שלהם שאנחנו מאוד נרצה למלא, אבל הרבה פעמים לא נצליח. זאת קרקע שאפשר לחוש בה הרבה מאוד רגשות מאוד מאוד עמוקים ומורכבים וכואבים, וגם שמחים ומרגשים. בכל מקרה זה מאוד מפעיל.
אני ככה באמת הייתי רוצה לדבר איתך על כל ההיבטים המורכבים שיש במערכת יחסים הזו, אבל בואי נתחיל רגע ממך. תספרי קצת על עצמך רגע, על המסע האישי שלך, כי תמיד האישי והמקצועי משתלבים. איפה את גדלת? באיזה בית את גדלת?
כן. גדלתי בחדרה, ילדה ככה בבית של הורים שעלו מרומניה, 6 שנים לפני שאני נולדתי. זה בטח פרט משמעותי, כי אני מיד מסתכלת על זה שהם היגרו. הם היו באמצע שנות ה-20 שלהם כשהם היגרו, והם עברו בעצם מארץ עם שפה ותרבות לארץ אחרת, עם הורים מבוגרים שמדברים רק רומנית, הם המשיכו לדבר איתם רומנית, ההורים בעצם כמעט לא עבדו כבר, הם היו בסך הכל בשנות ה-50 ההורים, וההורים שלי בעצם תמכו גם במשפחת המוצא שלהם.
את אומרת את זה מהמקום שכשהורים עוברים בעצמם, נמצאים אולי בסיטואציות מאוד מורכבות ברמה האישית, זה אומר משהו לגבי התפקוד ההורי שלהם?
בטח, בטח. זה נורא, נורא נעים לי שאת שואלת את זה ככה, כי הרבה פעמים כשאני פגשתי בחיים שלי עבודה של הדרכה להורים, על מה צריך לעשות לטובת הילדים, הרגשתי שלא ממש רואים את ההורים כאנשים שבעצם יש להם חוויות משל עצמם שהן מאוד מורכבות. וזה שאני מתחילה את הסיפור שלי בהגירה של ההורים שלי, זה משהו שהוא נכון לי היום. אני חושבת שכשהייתי צעירה יותר, זה לא היה משהו שיותר מדי עבר לי בראש, ואם הוא עבר לי בראש, הוא עבר לי בראש כמשהו שמבאס אותי, אז אולי זה קצת עושה אותם גלותיים, ויותר ככה בהשוואה, נגיד הייתי בבית ספר שדה בהר מירון, יש שם בנות קיבוצניקיות, אז יכולתי לראות את הישראליות הזאת, ואת ההורים שלי שבאים עם ה... והם היו מאוד ישראלים גם, אבל עדיין זה היה אחר. אז זה היה יותר אולי אלמנט של רגע איזו הסתייגות אפילו, אם כבר בכלל, ורק היום אני יכולה להסתכל על זה ולהיות בחמלה בעצם לדרך שהם עשו, למעמד שהם עשו, למה זה אומר היה לגדל אותי, את האחים שלי, כשבאים עם קשיים, את יודעת, אבא שלי התחיל מאפס, הם הגיעו לכאן, לאבא שלי הייתה מזוודה, הוא הגיע למעברה, הוא היה שחקן כדורף מצטיין ושחק בנבחרת רומניה, הגיע לארץ, היה צריך לעזוב הכל בעצם, ולמעברה, עם מזוודה, עם חליפה, מרומניה, כן? אז הוא לא רצה לרדת מהאוטובוס, והוא ירד. ועד היום הוא יגיד, הוא בן 89, ועד היום הוא יגיד, יש לי שתי מדינות שאני מרגיש שייך אליהן. אז אני חושבת על הדבר הזה, לפרנס את ההורים, להתחיל מאפס, להצליח להגיע למה שהם הגיעו, ולגדל ארבעה ילדים, לא פשוט.
אבל אני חושבת קצת על הצד הטרגי של הסיפור הזה. רק היום, את היום בת?
עוד רגע 60.
את... יפה. ממש. מסע חיים, מסע חיים עברת כבר. זאת רק היום, מהמקום שלך, מהגיל שלך, את מסוגלת לראות גם את הקושי של הורים. כשהייתי ילדה, או כשהילדים שלנו צעירים, הם לא רואים את זה. זה לא קצת טרגי? אין מרכיב דרמטי או טרגי בתוך מערכת היחסים?
תראי, אפשר להסתכל על זה כעל משהו טרגי, ואני מעדיפה להסתכל על זה כעל מציאות. שזה החיים. ויש לי גם הבנות למה זה קורה, למה זה ככה. יש לזה סיבות שזה ככה. כן, ילדים צריכים, כדי להתפתח, הם צריכים להרגיש בטוחים ומוגנים. וכדי להרגיש בטוחים ומוגנים, הם צריכים להחזיק את ההורים שלהם מאוד חזקים ויכולים, והם לא יכולים לסבול חולשות של הורים יותר מדי. זה לא... כשהורים חלשים בתוך החיים, מסיבות שזה לא סיבות להאשים מישהו, כן? Mm-hmm. זה המצב. אז ילדים משלמים על זה מחיר. וזה המצב, כן? זה מה שקורה הרבה פעמים. לא יודעת אם הרבה, אבל קורה, לא מעט. ובעצם החוויה הזאת של להצליח לראות את ההורים בעיניים מפוקחות, היא עוברת דרך כמה תחנות, לדעתי. כן? בתחילת החיים ילדים לא אמורים לראות את ההורים שלהם, הם אמורים באמת להרגיש ביטחון, והם ינסו כמה שיותר לגרום לתמונה, הם יעשו אידיאליזציה, הם ינסו כמה שיותר לגרום לתמונה של הבית, לראות בטוחה, במחירים מאוד כבדים, אבל זה יהיה הדבר הכי חשוב, כי הם במצב של תלות, הם במצב של הישרדות בהרבה מובנים, כי הם תלויים במישהו אחר. ובעצם זה יעבור דרך תחנה בגיל יותר בוגר. כמובן, לאט לאט אנחנו נרצה שילדים יתחילו יותר ויותר לראות גם אחרים, נכון? זה בעצם למידה של אמפתיה, של... אחד הדברים המדהימים, אגב, הוא שילדים יהיו אמפתיים הרבה פעמים לאנשים אחרים יותר מאשר להורים שלהם, כי שם אין להם את יחסי התלות האלה ואת הצורך הזה לשמור את ההורים חזקים ויכולים. אז... אנחנו נעבור דרך התחנה הבאה, שתהיה התפקחות של ילדים, שזה בעצם האזור שאני הכי נמצאת בו היום מבחינת עבודה.
שזה בוגרים מעל 25, בדיוק, נכון?
בדיוק, שזה הגיל שאני חושבת שקורה שם משהו מאוד מיוחד, שבעצם יש התפקחות. הילדים פתאום פחות תלויים בהורים, מתחילים לפגוש את העולם הגדול, והם יכולים להרשות לעצמם, לראות את ההורים בעיניים יותר מפוכחות, ואז אנחנו גם נמצא יותר ויותר תלונות על ההורים, האשמות כלפי ההורים, כעסים, התרחקות, כל מיני דרמות וחוויות שהורים מבוגרים נתקלים בהם, ולא יודעים הרבה פעמים מה לעשות עם זה, הם לא מבינים למה זה קורה. אני חושבת שזה תהליך של התפתחות. ובעצם את שאלת, התחלנו מהמקום של איך זה אני רק בת 60, אז אני באמת חושבת שזאת עבודה. עבודה של התפכחות, גם עם הגיל, אבל גם עם, עם איזושהי עבודת עומק של להבין פתאום את החיים, ולראות את הסיטואציה הזאת שאני מדברת עליה, את העיוורון הזה שהיה לי להורים, גם הכאבים שלי, גם חוויתי כאבים בתוך היחסים.
ברור.
ולראות אבל שהם עשו את הכי טוב שהם יכלו באמת, באמת הם עשו הכי, והם עשו הרבה. ויש לי היום חמלה ואהבה שלא הייתה לי אף פעם, כזאת כלפיהם. מאוד מאוד מרגש. ובשבילי היום אני נוסעת מכאן להורים שלי, אמא שלי בת 90, אבא שלי בן 89.
וואו.
ואני מתרגשת לנסוע אליהם. אני נהנית להיות שם. את לא מבינה כמה זה מהפכני בשבילי. כי שנים התרחקתי ושנים הייתי בחיים שלי, וזה מהפכני. ואני חושבת שבתפיסה שלי, אני רוצה שכל ילד יצליח להגיע למקום הזה. שהוא יצליח לראות כך את ההורים.
זאת אומרת, זה מאוד טבעי שבגילאים של 25, מתחילה להיות התרחקות וגם כעס, והרבה האשמות כלפי ההורים, ופה התפקיד של ההורים הופך להיות קריטי, איך הם מתמודדים עם זה?
איך הם, אני בתפיסה שלי, כן, בראיית עולם שלי, הייתי רוצה שההורים יראו שיש להם אפשרות לעזור לילדים שלהם. לעזור לילדים שלהם בעצם להתקרב מחדש. כי יש שם איזה פצע שהילדים פגשו, לא דיברנו על הפצעים, אבל אולי תכף נדבר עליהם, אבל יש שם פצע שילדים פוגשים, שאני אגיד כאן שהוא לא רק תלוי אם הייתה שם הורות טובה יותר או פחות, אלא הוא קשור יותר למבניות של הקשר גם. אני אגיד שאין כמעט סיכוי שלא יהיו איזה שהן תרוניות של ילדים כלפי הורים. כי יש משהו במבנה של המפגש ביניהם, שמייצר את החוויה הזאת.
את יכולה לפרט קצת על הדבר, על העניין של המבנה והעניין של הפצעים, על כן, מה, למה את מתכוונת? כן.
אני אגיד שהורים וילדים נפגשים בתוך מבנה לא סימטרי. ילד מגיע לעולם במצב הכי חלש שאי פעם אדם נמצא בעצם, נכון? הוא תלוי לגמרי, הוא במצב הישרדותי, הוא לא יוכל לעשות שום דבר למען עצמו, והוא צריך בעצם אדם שיטפל בו. אותו אדם שמטפל בו, בדרך כלל זה ההורים, בדרך כלל אולי אפילו בשנה הראשונה יותר אימהות, מאוד מאוד רוצה להיות טוב לילד הזה, ולעשות את הדברים הטובים עבור הילד הזה, אבל הוא פוגש ביחד עם זה המון מגבלות שלו, גם מגבלות טכניות, הוא צריך גם לעבוד, הוא צריך גם לפרנס, הוא לא יכול תמיד להיות זמין, גם מגבלות רגשיות, הוא בא עם הרקע שלו, מהבית שלו, עם המטענים שלו, אז הוא לא באמת בא איזה טאבולה רסה ופוגש את התינוק הזה. גם עניינים של, את יודעת, זוגיות, פרנסה, מלחמה, יש עכשיו מלחמה, זה משפיע. נכון? זה, אנחנו בכלל בתקופה שכל הנושא של הורות הוא בעיניי חוטף מכה מאוד מאוד רצינית. כן, אתה רוצה נורא לשמור על הילדים שלך ואתה לא מצליח.
או מה אתה מספר לילדים שלך בכל גיל, מה אתה מספר להם, איך אתה מתווך להם את המציאות. כן. אולי זה קצת פחות לגילאים של 20 פלוס.
לא, אני מדברת עכשיו על הילדים
כן,
הצעירים.
לא, אבל בכלל, כן.
בגיל הבוגר כבר אני לא חושבת שהורים צריכים
כן,
לתווך את
לא,
המציאות.
לא, לגמרי, התכוונתי בכלל על הורות בחירום כזה.
כן, עכשיו אנחנו בתקופה שהורות בעיניי היא מאותגרת, מהמון המון כיוונים. אני יכולה להגיד באנקדוטה קטנה רק, שאני מרגישה שההורות של המדינה שלנו כלפינו, יש לה משמעויות מאוד גדולות, כן? כמה אנחנו הרגשנו לא מוגנים בעצם, אם אני רגע מתייחסת על המבנה הזה, האסימטרי, אז נכון. הוא מאוד נכון גם בהקשר הזה. אז את יודעת, אפילו אפשר להשתמש בזה כדוגמה, לחוויה, לכמה אתה יכול להיות כתינוק פגיע. בעצם. עכשיו, בצד אחד יש מישהו מאוד פגיע, בצד שני יש מישהו שיש לו כל מיני מוגבלויות, אבל בשביל היצור הקטן הזה, הפגיע, ההורה הוא עכשיו נתפס ככל יכול. התינוק הזה חייב לתפוס את ההורה ככל יכול, כי זה הכוח שלו. בעצם הוא שואב את הכוח שלו מההורה שלו. בעצם זה הדבר שייתן לו הרגשה קצת יותר טובה, כי כל פעם כשהוא פונה להורה הזה, ההורה הזה מראה לו שהוא שם, ואז הוא מתחזק. אבל במציאות זה לא תמיד קורה. וההורה הזה יש לו הרבה מגבלות, אז נוצרת איזו אשליה. נכון? אשליה של הורה כל יכול, שאני חייבת להחזיק אותה כדי לשרוד. במציאות יש הורה שהוא יכול יותר או יכול פחות, כל אחד, גם לפי היכולות שלו, וגם לפי האתגרים מול הילדים ומול החיים. ואז בעצם אנחנו מתפתחים בתוך מהלך שהמפגש הזה, כל הזמן יספוג רגעים שבהם תהיה איזושהי אכזבה, תסכול, אלבון, תחושה לא טובה, וזה קורה כל הזמן, כי אנחנו כהורים וילדים נמצאים בקשר מאוד מאוד אינטנסיבי, אז זה קורה כל הזמן. ונוצרת מין מערכת כזאת שאנחנו בתוך החיים גם מחליקים את הרגעים האלה, והם בעצם הרגעים שמעצבים אותנו. נכון, ההורים שלנו הם חלק מאוד מרכזי בעיצוב שלנו, יש כמובן את מי אנחנו. אז הרצף הוא שבעצם יש אירועים יותר דרמטיים ופחות דרמטיים בתוך החוויות האלה, אבל יש בטוח איזשהו מצבור שמחזיק את החוויה, לא מספיק רואים אותי, לא מספיק מדויקים לי, לא בטוח כמה מקום יש לי, כמה הקשיבו לי, כן? החוויה הזאת תהיה שם. היא תהיה במידות שונות. כשאנחנו גדלים, ואני חושבת שזה קורה פחות או יותר, לפי הזיהוי שלי, זה יכול לקרות קצת קודם וקצת אחרי, סביב גיל 25, אמצע שנות ה-20, מתחילה האפשרות של ילד בעצם, ותראי שאני משתמשת במילה ילד גם לאדם הבוגר, כי בעצם ביחסים בעיניי בין הורים וילדים, אנחנו כולנו חוזרים לעמדה הילדית הרבה פעמים. אז לכן אני גם משתמשת במילה ילד, למרות שזה כבר לא אינפנט, הוא כבר לא ילד. ובעצם ההתפכחות הזאת היא לדעתי יכולה לקרות בגלל שאנחנו נכנסים למצב שהילד הזה פחות תלוי בהורים שלו. הוא פגש עוד אפשרויות בעולם כבר, הוא כבר מחוץ לבית הרבה פעמים, גם אם לא לגמרי, אבל הוא כבר, הוא לומד, הוא מתפתח, אולי הוא כבר הולך לטיפול, כל מיני דברים שקורים, ואז מתחילה פתאום התפכחות כזאת שאומרת, וואו, מה באמת קיבלתי בבית? ההורים האלה שבשבילי הם אלוהים, מה הם באמת? מה קרה שם? אז מצד אחד, יש איזו ראייה פתאום, והרבה פעמים ממצב של אידיאליזציה שילדים עושים להורים, זה ממש יכול להפוך להיות דוולואציה, ממש הפחתת ערך.
אז אפילו טיפול יכול להאיץ דבר כזה.
בטח, טיפול מאיץ דבר כזה. אני אגיד משהו על טיפול שאני חושבת שהוא משהו שהייתי מאוד רוצה לדעת שמטפלים ערים לו, וזה שבטיפול בעיניי הרבה פעמים מה שיצוף זה האפשרות הזאת לראות את ההורים בעיניים יותר מפוכחות, בתמיכה של המטפל, כי זה כאילו סוג של תמיכה שמאפשרת את זה, שמרחיבה את האפשרות לנפרדות. אוקיי? את האפשרות לראות שאני וההורים שלי לא אותו דבר,
לא אחד.
והם עשו טעויות, והם עשו דברים, כן? אז יש שם מקום להתאבל על כאב שיש לי. זה חלק אחד. החלק השני, שבעיניי צריך להיות בטיפול ופחות קורה, והוא מבחינתי שייך גם לעולם הרוחני, זה החלק של לסלוח. כי בעצם, אם אני נשארת רק עם הראייה של מה עשו לי, ומה פגעו בי ואיך פגעו בי, אני גם משמרת ראייה ילדית. אני משמרת ראייה קורבנית. ואם אני מצליחה באמת להגיע גם למקום שאומר, לצד זה ההורים שלי עשו הכי טוב שהם יכלו, זה מאמץ אדיר להיות הורה. אני חושבת שזה באמת תפקיד בלתי אפשרי. זה תפקיד כל כך קשה. אנחנו לא מספיק נותנים לו כבוד בעיניי. את יודעת, להיות עקרת בית זה לא נחשב, להיות אימא במשרה מלאה. היום אולי קצת יותר, אבל זה תפקיד כל כך קשה וכל כך מורכב. ובעצם אם ילדים יצליחו בתוך טיפול גם להגיע לראיית הטוב, ולא רק להישאר בראיית הפצע, שזה מאוד חשוב שהם יעברו דרך הפצע,
כן,
כי זה שלב גדילה. בהתבגרות.
כן.
אבל אם הם יישארו בזה, בעיניי זה לא מספיק.
ומה את מתכוונת העולם בחלק הרוחני של הלסלוח? בואי רגע תתייחסי לחלק הזה.
תראה, אני תלמידת קבלה הרבה מאוד שנים, היו תקופות שהקשבתי לשיעורי קבלה 3 שעות ביום, ממש בשקיקה, ואני...
מתי גילית את זה?
את הקבלה? אני חושבת שלפני 7-8 שנים, לא יותר. אולי כבר 9-10 שנים.
שכבר היית מקצועית מבוססת.
כן, כן, כן. זה
הרגש שאת צריכה
חברה שלך לי, אני כל הזמן מרגישה שאני צריכה עוד משהו, כל הזמן. אבל חברה שלך לי זה הרצאה של הרב יובל אשרוב, ואני פשוט, זה היה בשבילי מדהים. זה לקח אותי גם, כשהתחלתי לעבוד על הנושא הזה של הורים וילדים מבוגרים, כי על הורות אני כבר הרבה שנים, אני מבינה שאני בתוך זה, אז הנושא הזה של הקבלה כבר היה אצלי, והכבד את אביך ואת אמך היה משהו מאוד מאוד חזק בשבילי, כאילו פתאום התחלתי לשאול על זה שאלות, מה זה דיבר בתוך 10 הדיברות, ודיבר שנמצא בצד שבין האדם למקום, ולא בין האדם לחברו, ואת יודעת, מאחר ואני מסתכלת על המסע הזה, כאילו שכשאני לומדת קבלה, אני מסתכלת על זה כמו, זה מה שבאנו לעשות בעולם הזה, זה הדבר, כאילו, אז אני אומרת, המסע הזה בין הורים וילדים, הוא מסע חיים, שיש לו משמעויות, יש לו, הרעיון הזה של להגיע, את יודעת, על כבד את אביך ואת אמך אומרים, מצד אחד, יאריכון ימיך, ומצד שני אומרים, גם לא תשים מכשול בפני עיוור, כשאתה מדבר על כבד את אביך ואת אמך, כי זה מאוד קשה לעשות את זה. זה כאילו ציווי, אבל כל מה שהוא ציווי, זה דברים שקשה לעשות, אחרת הם לא ציווי. ואז פתאום אמר, כאילו, זה ברור שלכבד את ההורים, זה צריך ציווי. זה לא יבוא באופן טבעי, זה לא יבוא באופן אוטומטי, למה? והמקום הזה הוא המקום שכאילו זה ציווי, זה אומר שזה חייב להתקיים כדי להיות חברה מתוקנת, אז זה כולל את הסליחה.
ואיך את מכניסה את זה לטיפול?
זה צריך לכלול את הסליחה.
ואיך את מכניסה את זה לתהליך הטיפולי?
תראי, בתהליך הטיפולי, שאני עדיין בהרבה התלבטויות לגביו, אני מגלה שבקליניקה עסוקים מאוד במה שקורה עכשיו, ולא רק במה שקרה בעבר. אני חשבתי בהתחלה שצריך מאוד מאוד לעבוד על העבר, וצריך לעבוד על העבר, אבל אני רואה שמספיק שמציפים אותו, וההורה מצליח להחזיק קצת מהמקום הזה של הכאב של הילד, ובעצם עיקר המשקל דווקא נמצא בהווה, בכל אותם דברים שכבר מוטבעים אצל הילד ומוטבעים אצל ההורה, כי מה שמסתבר שקורה זה שאנחנו משמרים את המבנה האסימטרי הזה גם בבגרות. זאת אומרת, כשאת שאלת אותי למה בגיל 60 רק אני מגיעה לזה, כי אנחנו משמרים את המבנה הזה, זאת אומרת, כשהייתי בת 40, אז עוד לא הסתכלתי על ההורים שלי, כאילו, ומה, אני כבר בת 40, יש לי כבר ילדים, יש לי, כאילו, מה יש לי שאני לא מצליחה להיות קרובה וחומלת, אני בעצמי כבר אימא, אני יודעת מה זה, וזה לא הצליח. אז יש איזה משהו שצריך שההורה יחזיק, ואז בעצם זה יכול אולי לאפשר בגיל המבוגר לדבר על דברים שקורים עכשיו, כי אנחנו בעצם מחזיקים עדיין התנהגויות, למשל, אני יכולה לפגוש בקליניקה אימא שתגיד תגיד לבת שלה מה לעשות סביב איזושהי שאלה, והבת תגיד לה, אני לא מעוניינת
מדברת על הגיל
בעזרה,
המבוגר.
כן. ואימא לא תצליח להפסיק לעזור, היא רוצה לעזור, היא מלאת כוונות טובות. אבל כשהיא הייתה ילדה, נכון, כשהייתה ילדה בת 5, אם היא רצתה לעזור או לא רצתה, את יודעת מה, יש לי דוגמה מהיום. אני הולכת עם הבן שלי היום, הלכנו לשגרירות הרומנית, והבן שלי מנווט אותנו, ואני הרגשתי לחץ של הזמן וזה, ואנחנו נכנסים לאיזה חנות לקנות משהו, ואני שואלת אותם, איפה זה רחוב תתתה? ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אמא, את אמרת לי אני פה עם הניבות הזה. אני כל כך הצטערתי, אני כל כך הבנתי אותו.
כי את לא סומכת עליו.
כאילו, מה המסר? מה המסר? נכון? מה המסר?
כאילו, את לא מעריכה אותי, את לא...
וכמה זה קורה כהורים מבוגרים, שאתה רואה את הילדים שלך, איך הם מדברים עם הנכדים, איך הם בתוך זוגיות, למה עכשיו אתה עוזב עבודה, מה תעשה, תצחתי לי כשאת תגיע הביתה, כן, כל מיני דברים שנשארים שם, שחלקם הם דאגה, ואנחנו כבר נגיד עכשיו בנות 50, רוצות לחזור הביתה, לזוגיות שלנו, שלא בטוח שהיא... איי, גם היא צריכה לעבור כל מיני שינויים, ומה קרה לכל המעגל החברתי שלי? אז החוויה של להמשיך להיות בעלת ערך, היא חוויה שגם בא לי לאחז בה. קשה לי לוותר עליה. והילדים שלנו גם צריכים אותנו ורוצים אותנו, זה לא שלא, אבל הם רוצים אותנו אחרת. אבל
צריך למצוא ערך אחר.
ערך אחר, דרך אחרת. הרבה כבוד, הרבה הסכמה לראות שהם יכולים גם בלעדינו.
ואם את כאימא רואה שהבן שלך עושה טעות, את כבר היית שם, את יש לך איזה חוכמת חיים, יש לך קילומטראז' בחיים, ואת רואה אותו עם הראש בקיר עושה טעות.
כן. את יודעת כמה פעמים אני שומעת את השאלה הזאת, אתמול הייתי בקבוצה ועלתה השאלה הזאת שוב, כאילו, מה תעשי כשאת רואה את הילד שלך עושה טעות? אז בואי נתחיל מזה שטעות, היא דבר יחסי, נכון? את חושבת שזאת טעות. וכל אחד מאיתנו באופן סובייקטיבי מסתכל על דברים וחושב אם הם טעות או לא טעות, נכון? הילדים שלנו, אני אשמע גם הרבה פעמים את האמירה, אבל שילמד מהניסיון שלי. יש לי ניסיון, נכון, אבל יש עוד המון אנשים שיש להם ניסיון, והם מסביב אותו הילד שלך שכבר הוא לא רק שלך בבית, וזה כאב, זה פשוט המון המון כאב. אנחנו מאבדות את הבלעדיות שלנו, את הייחודיות. אנחנו לא באמת מאבדות את זה לגמרי, אבל בחוויה יש משהו שמשתנה כל כך, אז כשאני אומרת, מה זה טעות? נגיד, בואי ניקח.
הוא מתחתן עם מישהי שאת רואה שהיא לא מתאימה לו, שהיא תהיה תלותית בו, שכרגע זה מתאים, ומה יהיה להם עוד 10 שנים. את ממש רואה שהוא עושה טעות.
אז קודם כל אני אגיד שאני לא באמת רואה, ואני אוהבת לחשוב על הילדים שלי דברים טובים יותר אולי ממה שהם, אולי זה שדווקא כן מתאים, ואני לא באמת מבינה עד הסוף את הדינמיקות, ואני כשאני חושבת את המחשבות האלה, אני חושבת בעצם מתוך עולמי, ואולי לפעמים אפילו מתוך עולמי שאני עשיתי טעויות, ואני עכשיו לא רוצה שהוא יעשה טעויות, אבל הוא בכלל לא בתוך הטעויות שלי, זה רק... בראש שלי, זה אחד. אז אני אומרת, הדבר הכי חשוב בעיניי, זה לסמוך עליהם. להסכים, להגיד, גידלתי אותו, אני נתתי לו את כל הכלים שבעולם לבחור נכון, והוא עכשיו יבחר את הבחירות שלו, וגם יתמודד עם הטעויות שלו. וזה קשה, זה ממש קשה.
כן, אני...
אבל גם אני רגע רוצה להגיד, שמכיוון שאני מאמינה בהתפתחות בחיים, ואני מסתכלת על החיים כעל מסע, אז גם זוגיות היא מסע. ואני רוצה להגיד שמה שאני רואה היום בזוגיות של הילד שלי, ומה מתחיל שם, בכלל לא בטוח שזה מה שיהיה שם בהמשך. ואם תהיה להם זוגיות טובה, כמו שאני מקווה בשביל הילדים שלי, אז אני מאוד מקווה שהם יתפתחו עם בני ובנות הזוג שלהם. ושהם לא יראו אחרי 20, 30, 40, 50 שנה, כמו שהם נראו כשהם התחתנו, לא, הלוואי והם יאהבו אותו דבר, ואפילו יותר, אבל שהם ישתנו, כי החיים שלנו זה תנועה, החיים שלנו זזים, אנחנו חייבים להשתנות.
איזה טעויות נפוצות את רואה אצל... מגיעים אלייך הרבה באמת הורים לילדים בוגרים, למה הם מגיעים אלייך בעצם, איזה שאלות?
קודם כל, אני בעיקר פוגשת, אני פוגשת קצת בקליניקה, אבל בעיקר אני פוגשת הורים בקבוצות. יש לי קבוצות שאני עושה, אני מלמדת את המודל שפיתחתי עם אליזה,
ו... שנקרא תנאים של חיבה.
המודל נקרא תנאים של חיבה.
אולי קצת תדברי עליו?
הוא פשוט, אני לא אכנס לעומק שלו, אבל למרות שאנחנו מדברות, אז כבר נאמרו פה הרבה דברים שקשורים למודל, אבל בגדול הוא בנוי מ10 תובנות, ואני מלמדת בתוך הקורס הזה, את 10 התובנות האלה. ו10 התובנות האלה הן תובנות שממש לוקחות את ההורה מתחילת הדרך, דרך כל האתגרים שבעצם אנחנו עוברים עם הילדים, ועד למקום של מה אתה יכול לעשות בגיל המבוגר, שאתה יכול להשפיע ולעזור להתקרבות הזאת שאני מדברת עליה. בעצם, מה אתה יכול לעשות כדי לעזור לילדים שלך וגם לעצמך? נגיד, להורים, זה מה את יכולה לעשות כדי לעזור לעצמך להרגיש ממש בסדר עם ההורות שלך, גם אם היו בטעויות וגם אם עשית דברים, ולזכור את הכוונה הטובה, ולילד להצליח לראות שההורה שלו עשה את הכי טוב שהוא יכול, ושטוב יהיה לשחרר את כל הדרמות הקולעות בעצם. אבל כל הדבר הזה יושב על זה, שאני מדברת על זה, שחייבים לזוז כל הזמן בחיים. אז אותו דבר גם בזוגיות, נכון?
אז איך אני עושה את זה?
אז אני הולכת רגע לטעויות.
כן.
אז הורים, קודם כל, יכולים להיעלב מאוד מילדים, שהם לא מספיק מתקשרים, ולא מספיק באים, ולא מספיק דואגים, ולא מספיק, נכון? והם צודקים. זה לא מספיק להורה, אבל ההורה מחזיק הרבה פעמים את החוויה שאחד, אני עשיתי ועכשיו מגיע לי, שתיים, יש איזו מחשבה שהצורך של הילד בי הוא כמו הצורך שלי בו, וזה אחד ההיפוכים שקורה, כן? אנחנו, בגיל הצעיר, הילדים שלנו מאוד זקוקים לנו, ובגיל המבוגר, לפעמים אנחנו יותר זקוקים להם, ופתאום, אני אגיד אפילו שלדעתי אנחנו חווים חוויות דומות לחוויות שהם חוו כשהם היו ילדים. כי פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו קצת יותר בתלות לעומתם, כאילו, כן, יש להם תלויות אחרות, הם רוצים כסף, הם רוצים עזרה עם הנכדים, אפשר לדבר על זה גם, אבל החוויה הזאת הרגשית היא אחד האתגרים הגדולים, כן? כל מיני מצבים שבהם הורים מרגישים שהילדים לא רואים אותם, לא אכפת להם, נפגעים, זה אזור אחד. אזור שני זה אזור של הכאבים, כן? איך עשית לי את זה? למה לא אמרת לי ככה? אני אתן דוגמה, נגיד, לאמא שבאמת התמסרה בצורה בלתי רגילה לילד שלה, שהיה לקוי למידה, ועזרה לו ולימדה אותו, ושיעורים פרטיים, וישבה איתו שעות, ודברים מדהימים שהיא עשתה, והילד הזה סיים אוניברסיטה, והצליח וזה. ואז הוא בא אליה בטענה, איך הרסת לי את הילדות? כל הזמן רק הייתי צריך ללמוד, לא נתת לי לצאת, לא התאפשר לי לעשות שום דבר. בעצם מה קורה פה? יש שני סיפורים שהם שניהם אמיתיים, ולשניהם יש מקום.
וואו.
נכון? אז אני רוצה להראות להורים שיש שני סיפורים. אני רוצה שהם ידעו שיש עוד סיפור, ושמהצד של הילד גם הדבר הכי טוב שעשינו, לפעמים לא היה הכי טוב בשבילו, וזה לא אומר שלא הייתי עושה את זה שוב אפילו. אבל אני רוצה שתהיה אפשרות לפגוש את החוויה של הילד בלי להתנגד לה, כי הנטייה הראשונה של הורים היא להתנגד, להצטדק, להסביר, להכחיש, כן, כל מיני, להאשים בחזרה.
ואז מפסידים את הילד.
ובדיוק, ואז יש התרחקות.
ואתה, ההורה במצב הזה, הוא צריך להיות בעמדה של הקשבה, אכלה ואמפתיה. גם אם הוא עושה את הדבר הכי טוב שהוא יכל, עדיין להיות אמפתי לאיך זה נחווה מהצד של הילד.
זה בדיוק, בדיוק ככה, בדיוק ככה, שבעצם, מה זה אומר להיות אמפתי לילד? תשמעי.
להקשיב לטענות שלו ולא להיות מאוים מזה.
לקבל את זה. אז אנחנו, קודם כל, זה קשה לו להיות מאוים, ובאמת מה שאני עוזרת להורים לעשות זה להרגיש, אם אני אסביר להם את זה, זאת התפיסה שלי, אם אני אסביר להם את מה שקורה, אז אולי הם יצליחו להירגע. אני באמת חושבת שככל שאנחנו פחות מבוהלים מהילדים שלנו בגיל המבוגר, זה יותר טוב. כי אז אנחנו גם יכולים יותר לשים גבולות, וגם יותר להיות נוכחים באותנטיות, וגם לפעמים להקשיב, ולפעמים גם אפילו לבקש שיקשיבו לי, כאילו יכולה להיות שיחה, אבל ככל שאנחנו יותר מבועלים, אנחנו באמת נכנסות ככה, או נכנסים למצב הזה, שאנחנו נלך על ביצים, שאנחנו נזהר, שאנחנו נרגיש כשמישהו מאשים אותנו, אז אנחנו נרצה ישר לפתור את העניינים, כן, אז נתחיל פיצוי, ריצוי, הצטדקות, האשמות, תוקפנות, דיכאון, כן? כל מיני אסטרטגיות שנעשה, כשאני אומרת, רגע, אם אנחנו נסכים לראות את זה, שעשיתי את הכי טוב שאני יכולה, בסדר? וזה לא יכול היה להיות מושלם בשום פנים ואופן, כי מדובר פה בשני אנשים, ולא, אין שום סיכוי שאני אהיה מדויקת. אין שום סיכוי שאני אהיה מדויקת, גם בגלל שאני פועלת מתוך כל כך הרבה מגבלות שעובדות עליי, אני לא יכולה להיות מדויקת. אז כשיש טענה, היא לא אומרת שהייתי לא בסדר בהכרח. היא אומרת שהצד השני לא הצליח לקבל ולהרגיש את מה שהוא היה זקוק לו באופן הכי טוב, אוקיי? לפעמים זה אפילו יכול להיות גרוע, הוא לא הצליח בכלל, אבל זה גם יכול להיות לא הכי טוב. ניתן לך עוד דוגמה, בסדר? אמא שיש לה ילדות אחיות, ואחת עם צרכים מיוחדים, צריכה להיות עכשיו חודשיים בבית חולים, והאחות השנייה בבית. מה לעשות? זה המצב, נכון? ולימים, האחות הזאת שנשארת בבית, כן? ומרגישה הזנחה, ומרגישה שהיא לא... לא יכולה לסבול את האחות, ולא יכולה לסבול את אמא, ותמיד ההרגשה הזאת של כיפוח, ו...
וואו.
יש כל מיני מצבים. אני, מה שחשוב לי להגיד זה שזה לא רק מצבים כי ההורה עשה ככה או ככה מאיזו החלטה. אז יש פה משהו שהוא ייצר את הפצעים האלה בכל... anyway, נכון, זה יהיה שונה, יש בתים... שיש שם החזקה יותר טובה ופחות טובה, כן. אבל אני מעדיפה להסתכל על זה בעצם יותר, ב, לא במונחים של אמא טובה או אמא רעה, אלא במונחים של כמה הצלחתי להיות כאן בזמינות, בהקשבה, כמה אני מצליחה להבין את המגבלות שלי ואיך הם השפיעו עליי, ופחות בטייטלים האלה של הייתי רעה או טובה, כי אם אני רעה, אז אני עכשיו מלאת אשמה. ואם אני מלאת אשמה, אז אני רק ממשיכה להיות במרחק מהילדים שלי. יש דברים מאוד גדולים שיכולים לקרות, והם איומים. ויש מי שיגיד שזה הורים מתעללים, וכן, דברים נוראים יכולים לקרות, וקורים. אני מסכימה איתם, אני לא אוהדת את הדבר הזה בכלל, אבל אני חייבת להגיד לך שכשאני מסתכלת במסע של התפתחות, אז גם ההורים האלה, בתפיסה שלי, ואני אגיד עכשיו משהו קשה, אני רואה אותם עושים את הכי טוב שהם יכולים, ולא מצליחים, ובאמת זה מזל גדול, שיכול להיות שיש היום שירותים כאלה שיגידו, ההורה הזה לא יכול לגדל את הילד, אבל אני באמת לא חושבת שיש הרבה הורים שקמים בבוקר ואומרים לעצמם, אני היום אפגע בילד שלי. זה בעיניי, לא רק שזה לא בנורמה, זה נראה לי נדיר. ומהמקום של אהבה, מהמקום של איזשהו רצון להיות בחמלה, כלפי כל מה שאפשר להיות בחמלה, אנוש. אז אני מצליחה לראות בחמלה גם את הדבר הזה, וזה מחזיר אותי רגע אחורה למשהו, אם אני יכולה רגע להגיד
כן,
משהו.
בטח.
אני עבדתי, כשהייתי בת 29, עבדתי בשירות בתי הסוהר. ועבדתי כקצינת חינוך באיזשהו אגף, והייתי במין מצב כזה שאנשים שאלו אותי, איך את יכולה לעשות את העבודה הזאת? איך אפשר... ואני זוכרת את עצמי אומרת להם, כשאני מסתכלת בעיתון, אני רואה בצד אחד את הילד המוכה, ובצד שני אני רואה את העבריין הזה, ואני עושה חיבור ביניהם. אני חושבת שחלק גדול מהאנשים האלה שמגיעים למצב הזה, חוו איזושהי חוויה מאוד קשה כשהם היו ילדים. וזה אותו דבר ההורים האלה, כן? הם היו באיזשהו מצב, כנראה שהוביל אותם לאיזשהו מקום כזה. אני לא מסכימה שילדים יגדלו בבתים כאלה, זה לא מה שאני אומרת, אבל אני כן רוצה להגיד שבתפיסה, אני יכולה לראות את זה כמשהו... שהוא יותר אוניברסלי, שהוא מחזיק את כל היחסים. כשהייתי בשירות בתי הסוהר, זה הוביל אותי בעצם ליזום כניסה של פרויקט הורות לתוך שירות בתי הסוהר. אני לא יודעת אפילו אם מישהו במכון אדלר יודע את זה, אני שמחה להגיד את זה פה עכשיו בכל רם. אז... פניתי לזיווית אברמסון אז, וביקשתי ממנה אם אפשר לעשות בהתנדבות קבוצות להורים בשירות בתי הסוהר, בדיוק מהמקום הזה שדיברתי עליו, כי ראיתי את הדבר הזה, שיש ילדים שם ויש הורים פה, ועדיין הדבר הזה מאוד חשוב. והתחילו באמת לעשות קבוצות הורים, זה היה בהתנדבות, וזה הפך להיות פרויקט דגל של מכון אדלר, שזכה אפילו בפרסים, ואני לא חושבת שהם יודעים שם איך זה התחיל.
יפה.
אז זה, אצלי זה התחיל כבר מזמן, המשיכה הזאת כנראה, לא ידעתי אפילו, שזה כבר משך אותי, עוד לא היו לי ילדים.
אז את מביאה את החמלה הזו, הבודהיסטית, מהקבלה, לתוך כל מפגש שלך, בעצם. זאת אומרת, את מערבבת בין העולמות הטיפוליים, הפסיכולוגיים, לרוחניים.
כן. אני אגיד גם שאת יודעת, זה אתגר מאוד גדול לעבוד עם הורים מבוגרים, שמגיעים בדרך כלל עם מידה לא קטנה של אשמה, ולבנות קורס, זה מדהים שהם מגיעים, ולבנות קורס שהמטרה אולי הראשונה שלו, זה שכשהם יסיימו את הקורס הזה, הם ירגישו פחות אשמה.
וגם יותר קרבה ויותר מערכת יחסים משמעותית עם
כן, כי זה גם קשור אחד לשני, כי כשאת מרגישה אשמה, את הולכת על ביצים, ואת מאוד זהירה, ואת מנסה לעשות כל מיני דברים, אבל הדברים האלה לא באמת מקרבים. לא קרבה אמיתית, אולי זה יכול לייצר יחסי ניצול במידה מסוימת לפעמים, או כן, כאילו, עכשיו את תעבדי בשבילי, זה ילד יכול להגיד אולי איפשהו בלא מודע שלו, אבל זה לא מייצר קרבה. קרבה יכולה להיווצר אם אני אסכים לראות את מה שאמרתי קודם, ולהגיד לילד שלי משהו כמו, אם אני חוזרת לאותו ילד שנגיד היה ליקוי למידה, אז אם אני אוכל כאימא להגיד לו, אוי מתוק, אני יכולה עכשיו לראות את זה, שבשבילך הדבר הזה היה נורא, נורא קשה. ושהחוויה הזאת שאני ישבתי איתך שעות, הייתה נורא נורא מורכבת בשבילך, ואני נורא מצטערת שהיית צריך לעבור את זה. וכשאני אומרת שאני מצטערת, זה לא בגלל שאני לא הייתי עושה את זה שוב, כי יש לי מניעים, וכאימא אני אולי צריכה לעשות את זה, אלא זה בגלל שאני מצטערת על זה שאני רואה שכואב לו. ואני רוצה לרקח את הכאב הזה.
ולפעמים שהפער בחוויה של ההורה, שהוא נתן, והוא היה שם, והוא גם מבחינתו פיזית הוא היה, והילד בא ואומר, לא הייתם, הייתי לבד. ושיש כזה פער בנרטיבים, איך... מה עושים עם זה?
יש פער בנרטיבים קודם, כי יש שני אנשים שונים. זה דבר ראשון שההורים צריכים להבין.
אבל נגיד, במציאות, היית, לקחת, עשית, והילד בא ואומר, לא ראיתם
תראי,
אותי.
תראי מה את אמרת עכשיו. במציאות היית, לקחת, עשית, נכון? פעולות. והילדים בדרך כלל, כשהם מדברים על חוויות, הם מדברים על רגשות. וזה הקושי. הקושי הוא לא לעשות פעולות. לפעמים זה גם קשה, אבל הקושי האמיתי הוא להיות בהיבטים הרגשיים מאוד פנוי למה שילד צריך. זה קשה. אני בעצמי לא יודעת איך להיות שם פנויה. הנוכחות ההורית שלי כאימא צעירה לא הייתה מדהימה. אני חושבת שמנגנוני ההגנה שלי, נגיד, שיש בהם גם ניתוק, וגם אני מאוד תפקודית, עבדתי הרבה מאוד.
מזדה איתך.
כן, אז אני, ילדים באים עם כל מיני קשיים, אני פותרת בעיות, אני... כן. אבל היה יותר קשה לשבת ולהקשיב, ולהיות עצובה איתם, וזה היה יותר קשה.
וזה מה שהביא אותך לעסוק בתחום הזה?
אני מאמינה שכן, את יודעת, אני מאמינה ש... אני לא יודעת להגיד בדיוק, אבל ברור שאני מאוד עסוקה ביחסים שלי עם ההורים שלי, שזה נראה לי לפני הביא אותי, אבל כן איזו חוויה כזאת שאני לא מתקרבת אליהם, שאני לא חוזרת להוקיר אותם, וזה מאוד הפריע לי. כי כן, בראש יכולתי, את יודעת, גם למדתי פסיכולוגיה, ואני כאילו בתוך העולמות האלה, אז אני כבר די. ואני חושבת שדווקא הדבר המרכזי שהוביל אותי זה אולי לשני הכיוונים. אחד זה מול ההורים שלי ומול הילדים, זה התחושה שאני לא יודעת אם אני אמא מספיק טובה או לא. ואני לא יודעת, אני יכולה להגיד שאחד הדברים הטובים שאני מרגישה, ואני גם אומרת את זה, זה שאני מרגישה שאני תמיד כיבדתי את הילדים שלי. זאת אומרת, למה אני מתכוונת למשל, אני לא חושבת, לא זוכרת שאי פעם ניסיתי לשכנע ילד שלי לעשות משהו שאני רוצה, כשאני עומדת מול הרצון שלו, את יודעת, לעשות איזה מניפולציה, או לעשות איזה, כאילו, דברים כאלה שאנחנו עושים כהורים.
איך מייצרים נוכחות משמעותית, הורית, בגיל של ילדים בוגרים, 20 פלוס, שהם באמת כבר עצמאים, יש להם את החיים שלהם, גרים מחוץ לבית, הם עובדים, יש להם חברים. איך אני מצליחה להיות משמעותית עבורם היום? אם לא מספיק, עבדתי על זה
לפני כן.
לפני כן? Mm-hmm. ואגב, יכולה להיות שונות, אם ילד אחד יותר, ילד אחד פחות.
נכון, זה, איך... תמיד, זה תמיד משהו גם חשוב מאוד להגיד, וגם בכל בית יהיה תמיד ילד יותר מאתגר, וילדים שזה יעבור להם יותר בקלות, כן? אנחנו מדברות על האתגרים, בסדר? כן. יש ילדים שלא יחוו את האסימטריה הזאת, בדרמה הזאת שאני מדברת עליה, וכמעט בכל משפחה יש גם וגם.
אז איך אני מייצרת נוכחות הורית מטיבה, שמעמיקה את מערכת היחסים בגילאים האלה?
אני חושבת שמפתח אחד מרכזי זה הרעיון הזה של לסמוך עליהם. כאילו בעצם אני רוצה לתת לילדים שלי את התחושה שהם יכולים, הם מסוגלים. ואז אני הייתי רוצה כמה שיותר להביא לשם מרחב שכשהם שואלים אותי משהו או כשהם מבקשים ממני משהו, התשובה שלי והפנייה שלי אליהם לא תהיה כזאת שאני לוקחת את המושכות אליי, אלא אני מביאה את זה, כמו שסיפרתי לך, מה שהיה היום עם הבן שלי, אני מיד ממש התנצלתי בפניו, ממש הצטערתי על זה. כי כמו שהוא אמר את זה, זה בדיוק הנוכחות הלא מיטיבה, כן? שבה אני החלשתי אותו. כן, אני ממש החלשתי אותו, אז דבר אחד...
בגיל הזה יותר פונקציות רגשיות ופחות פונקציות תפקודיות כאלה, תפעוליות.
אז גם וגם, אני חושבת שאת יודעת, כשילד מבקש ממני משהו, אז אני גם רוצה לראות אם אני יכולה לעזור לו, ולא לקחת אחריות במקומו, אבל לעזור אם צריך, ולא לעשות, כן, אני לא צריכה לגדל את הילדים שלו, אני לא צריכה לדאוג לפרנסה שלו, אני לא צריכה לדאוג לזה שיהיה להם מספיק כסף.
את יכולה לעזור בכסף,
אז,
לא?
אז בדיוק, אז זה ההבדל, נכון? בין, נגיד הורים שיגידו לי, אני לא יכולה לנסוע לחול, כי הם חייבים אותי. הם צריכים אותי. ואני רוצה להגיד, לא. אני לא רוצה שהם יצטרכו אותך בצורה כזאת. אני חושבת שאת צריכה להרגיש עכשיו משמעותית כשאת אומרת את זה. ואני חושבת שאם את רוצה להיות בנוכחות מולם, אז תשמחי עליהם שהם יסתדרו, ותיסי לחול ותחזרי ותעזרי להם. אבל כשאת לא יכולה לנסוע, זה כבר נכנסת לשדה של זה באחריות שלי. אני חושבת שלהורים אין אחריות מהסוג, יש רצון לעזור, אבל הם לא אחראים יותר לחיים של הילדים שלהם, ואני חושבת שזה הבדל מאוד מאוד חשוב, וזה סוג הנוכחות גם, כן? הנוכחות היא נוכחות של אני פה, אני יכולה לעשות, אני יכולה את מה שאני יכולה, ואני לא יכולה את מה שאני לא יכולה, ולא רק כי לא יכולה, גם לפעמים אני רוצה דברים לעצמי. אני חושבת שהאפשרות להקשיב לכאבים האלה, ובאמת לא ליפול לתוך הדרמה, אלא רגע להיות שם ולהכיל את הכאב הזה שבא משם, ולתת לו רגע אפשרות להתפרק, זאת נוכחות שהיא יכולה להיות ממש טובה בשלב הזה. המון, המון אמון, פשוט כאילו מה רצינו? רצינו לגדל ילדים ושהם יהיו עצמאים.
אבל אם אני בפנטזיה שלי רואה שהם גדלים, יוצאים מהבית, והם שומרים על קשר, והם מדברים איתי, והם משתפים אותי במה שעובר עליהם, זה מערכת יחסים משמעותית, לא שאני עדיין משמעותית בחיים שלהם.
נכון. אני חושבת שיש הורים שיהיו משמעותיים בחיים של הילדים שלהם, ויכול להיות שזה גם באמת קשור באיך נבנה הקשר, כן? ושזה יהיה קצת אולי יותר קשה לבנות את זה עכשיו, אבל לא בטוח. ובאמת המקום הזה של התעניינות, הוא גם קשור בהתעניינות שלי. זאת אומרת, אני הרבה פעמים מוצאת שהורים, הם ישאלו שאלה, נגיד, איך היה באיזשהו מקום, נגיד, באיזשהו, כן? ואז ילד יתחיל לענות, וההורה לא יהיה שם בשביל באמת להקשיב. כן, הוא יהיה עסוק בדברים אחרים. אז בעצם אני רק רציתי אולי לדעת, היה בסדר או לא בסדר? כן או לא, נכון?
כן.
אם אומרים בסדר, אני יכולה להירגע. אם... את מזדהה עם זה?
כן, אני חושבת על זה. סליחה, אלון.
את אומרת, כי אנחנו באמת, את יודעת, אפרופו מיתוסים הוריים, כן? אז יש מיתוס שאומר אהבה ללא תנאי. אני אגיד שלהורים יש דאגה ללא תנאי. אני לא חושבת שבהכרח אהבה ללא תנאי.
כן, יש...
כאילו, הם קיבלו אחריות בידיים שלהם, והם חייבים לדאוג ליצור הזה, ומשהו מגייס אותנו, נכון? וגם יש מקומות של אהבה. אבל הורים הרבה פעמים לא באמת אוהבים את הילדים שלהם ללא תנאי, והאהבה היא קשורה בכמה הילד יבוא, ואם הוא מוצלח, ואם הוא, כן, זה...
אם הוא עומד בקריטריונים.
כן, יש ציפיות, יש... אבל דאגה, את תמצאי באופן גורף, גם לילדים שהם יותר מוצלחים בעיניי, ופחות מוצלחים בעיניי, ויותר בא לי להשוויץ בהם, כן, דאגה יש לכולם. אז...
אפשר לא לאהוב ילד או ילדה?
תגידי, אפשר לא לאהוב בן אדם?
אבל זה הילד שלך.
נכון, אז אני קודם כל אני אגיד שאני חושבת שאנחנו לא אוהבים את הילדים שלנו אותו דבר. אנחנו מחויבים להם, בעיניי צריכים להיות מחויבים להם אותו דבר. אבל אני, ובואי רגע נרד מהמילה אהבה, ונדבר על המילה הרגשה. כי נגיד, אני בכנות אגיד, שאני ממש מרגישה שאני אוהבת הילדים שלי אותו דבר. אבל אני גם מרגישה שזה בא לידי ביטוי באופן מאוד אחר עם כל אחד מהילדים, בסדר? אבל מה שהרבה יותר פשוט להגיד, זה שברור לי שכל אחד מהילדים שלי, כשהוא צריך אותי, אז אני שם.
כן, זה...
אוקיי? אז יש ילד שיותר קל לך איתו, ויש ילד שיותר קשה לך איתו. אז זה משפיע או לא משפיע על אהבה? אהבה זה לא סתם מילה. כאילו שזהו, אני אוהבת וזהו. יש לזה, את יודעת, הרבה פעמים ילדים יגידו, ככה את אוהבת אותי? זה נקרא לאהוב?
את יודעת, כהכנה לפגישה, מה שעלה לי בראש... בהקשר שלי, היו לי, בתפקידים קודמים, הייתי מנהלת של עובדים ועובדות, והיה לי מאוד קל להיות שם בשבילם, לדעת בדיוק מה צריך לעשות, גם רגשי, אבל גם ענייני, משהו יותר בשליטה כזה. עם הילדים שלי, אני מרגישה שאני נשאבת, או לתוך הרגש מפעיל אותי, אני מאבדת את זה לגמרי לפעמים, החרדה, הדאגה, מה יהיה, כאילו, לא מצליחה לראות מה נכון, מה לא נכון, מה, איך להתנהל, ואני כל הזמן נופלת לאותם בורות.
באופן כללי, זה ברור, כל אדם שהוא יותר קרוב אלייך, כולל בן זוג, הוא יפעיל יותר את הרגש שלך, כי הוא יפעיל יותר את המערכות הכי מוקדמות שקשורות ביחסים. כן, את מערכת ההתקשרות, את המערכת של הבסיס בכלל של היחסים, והוא ייגע בפגיעות שלך הרבה יותר מכל אדם אחר בעבודה, ולכן המערכות השכליות עובדות הרבה יותר בקלות כשאת עובדת, מאשר כשאת בבית. אז באופן כללי, זה מה שקורה, כן?
תגידי, ויש הבדל בין אימהות לאבות? את רואה הבדלים בין נשים לגברים?
אני רואה. קודם כל אני אגיד שבקבוצות יש הרבה יותר נשים, הרבה יותר נשים, באופן חד משמעי. נגיד, קבוצה של 18 משתתפים, או שלא יהיה אף גבר, או שיהיו מקסימום, נגיד, 4.
למה?
ומה שעוד רק אני אגיד זה, יהיו 4, אז יהיה יותר נדיר שיהיה גבר שהוא בא לבד, ויותר יבואו זוגות. שזאת המלצה ממש, ממש חמה שלי, כי זה ממש טוב, זה גם טוב ליחסים, מה שקורה בקבוצה, הוא מאוד מאוד מועיל גם ליחסים הזוגיים. למה? אני אגיד עוד משהו שאני חושבת שקורה, שאני פוגשת יחסית הרבה, גברים מצליחים לייצר נפרדות יותר טובה, מול הילדים מאשר נשים. אני שומעת יותר גברים אומרים, תעזבי אותם, אז לא יבואו ביום שישי, מה קרה? ולנשים זה הרבה יותר קשה. אני חושבת שאנחנו ילדנו אותם, ואני חושבת שיש משמעות לדבר הזה, לתקופה הראשונה, לתפקיד הזה של להיות אימא, לכל הרעיון הזה שנסענו אותם בגופנו. לא נכנסתי לעומק לחקור את הדבר הזה של ההבדל בין נשים וגברים, אבל מהמעט שאני פוגשת, אני אגיד שכנראה שהפנייה המרכזית היא בסוף יותר לאימהות. שהן חוות יותר קושי, יותר קשה להן, יותר כואב להן, הן יותר מרגישות את העזיבה, את הנטישה, ואינטואיטיבית אני מאוד מבינה את זה, אני יכולה מאוד להתחבר לזה.
וכשאת מסתכלת על אימא שלך, איזה מתנה קיבלת ממנה?
קודם כל אני אגיד שאני רק עכשיו מתחילה לקבל את המתנות, נכון? רק עכשיו אני מתחילה לראות את המתנות. אז אמא שלי היא ממש אישה שיודעת לדאוג לעצמה. את יודעת, היא כאילו לאורך כל החיים יצרה סיטואציה שבה היא מצליחה בתוך יחסים לא פשוטים עם אבא שלי, שהיה מאוד דומיננטי. היא יצאה לעבודה, ולקחה אישה בבית. ההורים שלי היו בלי יכולות כלכליות גבוהות, הם בנו את עצמם לגמרי, ובעיקר אבא שלי עבד הרבה, ואימא שלי הבינה שהיא לא בנויה להיות אימא בבית. היא לא יכולה להיות בבית, זה לא משהו שהוא בשבילה. אז אני יכולה להסתכל על זה עכשיו מהזווית של מה זה אומר, נכון? אבל עכשיו אני לא רוצה להסתכל על זה משם, אלא מהזווית של איך היא ידעה לצאת לעבודה ולהגיד לעצמה, אני את מה שאני ארוויח, אשים על העזרה שאני צריכה, כדי שאני אצליח להיות במצב יותר טוב עם עצמי, שאני אצליח להיות שמחה, שאני אצליח להיות שלמה. היא ממש בן אדם שיודע, היא מאוד מטפחת את עצמה, היא מאוד ככה, יש בה משהו מאוד נדיב, היא יכולה למצוא אנשים כאלה שהיא תמיד תאסוף להם את הבקבוקים, תאסוף להם את, תיתן לו את הלימונים, תיתן לו כאילו כל מיני כאלה. היא בת 90, אמא שלי. אמא שלי בת 90, הולכת לחוג ויטראז', חוג פילאטיס, מסאז', מניקור, פדיקור, מספרה. היא מדהימה, היא מדהימה. ואיזה כיף לי שאני יכולה להגיד שהיא מדהימה היום.
ממש.
אני עברת מסע. עברתי מסע. אני קודם כל אני מרגישה שליחות בשדה הזה של יחסים בין הורים וילדים, אני מבינה את המסע הזה, ואני באמת חושבת שהרבה יותר נכון להסתכל על יחסים בין הורים וילדים, כעל תהליך של התפתחות אישית, שבעצם, תראי, הורה נכנס באופן הכי רחב שיש לשדה של נתינה, נכון? נתינה ברוחניות זה הדבר, אוקיי? להיות בנתינה בקבלה זה הדבר. כן, יש כל מיני מושגים, אני לא אכנס אליהם, אבל הרמה הכי גבוהה של נתינה, היא בעצם הרמה שבה אדם עוזר לבעל ישע להפוך להיות, לחסר ישע להפוך להיות בעל ישע. נכון? זה דרגה 8 ברמות של נתינה.
זה ממש מאגרת יכולת הנתינה.
נכון? זה מה שהורים עושים. הורות היא השדה הכי טוב להתאמן בנתינה. מהצד השני, לילד, השדה הכי טוב להתאמן בגדילה, כאילו אם אתה תצליח לסלוח להורים שלך, אתה עשית את הכי גבוה שאפשר לעשות, ברמה של להסכים לראות כאב בעולם, מוגבלות בעולם, קושי בעולם, נכון? זאת הגדילה, אז זה בטח שליחות, נכון? זה כאילו, ועוד דבר שאני אגיד, בגדול אני מאמינה, שכשאנחנו מדברים על סכסוכים, אנחנו מדברים על יחסים בין חזק וחלש הרבה פעמים בסכסוכים, ואני חושבת שהמודל של תנאים של חיבה, הוא מודל שהוא המודל לפתרון סכסוכים.
אז לסיום אני אשאל אותך דפנה, איזשהו משפט שהולך איתך?
אז אני אספר עוד משהו קטן. לפני שהתעסקתי במיזם הזה של יחסים בין הורים וילדים מבוגרים, היה לי מיזם אחר שעסק ביחסים בין הורים ומתבגרים. יצאתי עם הורים ומתבגרים לשלושה ימים לטבע, ועשיתי איתם תהליך של בניית מחנה ופירוק המחנה, כשכל הדבר הזה בשלושה ימים האלה עוסק בקשר ביניהם. והיה לי סלוגן, לאירוע קראו מחנה משותף, וגם היום לעסק שלי קוראים מחנה משותף, והסלוגן היה שלמות כשאפשר, השלמה כשצריך.
מקסים.
ועם זה אני הולכת.
תודה דפנה.